היי, כאן אילנית הרשקוביץ הזה, ואיתי נמצא אלון הזה בפרק נוסף בפודקאסט כוח המוח.
היי אילנית, שלום לכולם.
אתה יודע, היום הפרק שלנו נושא שמתעורר הרבה פעמים כשאני מדברת עם אנשים שונים. וככה, מעניין אותי לדעת את הדעה שלך לגבי הנושא הזה. הרבה פעמים אנחנו שומעים אנשים שאומרים, אני לא צריך את זה, אבל אני לא צריך את החופשה הבאה, או את הבית מלון הבא, או את המכונית הבאה, אבל אני חייב את זה, או אני רוצה את זה, או אני צריך את זה, כי זה נמצא בסטטוס החברתי שלנו. והמרדף הזה של הדבר הבא, ההישג הבא, הרבה פעמים מכניס אותנו לתחושה שאנחנו במרדף אחרי עצמנו. ומעניין אותי לדעת מה אתה חושב על הנושא הזה? מה החוויה שלך?
המרדף הזה קיים כל הזמן. אנחנו רואים את זה מסביבנו, אנחנו חווים את זה. בסופו של דבר גם אנחנו מתלבטים כל הזמן סביב הדבר הזה. להחליף אותו, לא להחליף אותו, דירה יותר גדולה, בית יותר גדול, כן חופשה בחול, פחות חופשה, עוד חופשה. הדבר הזה כל הזמן קיים שם. גם אם הוא לא יוצא בפועל, הוא כל הזמן קיים בחורה של הראש שלנו, במוח שלנו, בחשיבה הזאת שלנו, של רגע, השנה יצאנו לטיול בחול, או שלא יצאנו לטיול בחול. הגיע הזמן להחליף את האוטו, למרות שוואלה, לא בטוח שצריך, או שאולי נדחה את זה בעוד איזה שנה, שנתיים.
למה זה קורה לדעתך? מה הדבר הזה שמניע... בעצם יש לי שתי שאלות כאן. אחד, למה זה לדעתך קורה הדבר הזה בכלל? והדבר השני, מה מניע? מה גורם לנו ואיך זה גורם לנו? מה הרגשה שהמרדף הזה אחרי הדבר הזה גורם לנו?
אני חושב שזה שילוב של מספר גורמים. זה סביבה וגם סוג של התרגלות לרצות כל הזמן עוד. אז קודם כל יש את הסביבה. הסביבה שאתה בחי, אתה רואה את האנשים מסביב. הם נסו עוד פעם לחול, הם החליפו עוד פעם רכב, ואתה שואל את עצמך, רגע, גם אני יכול הרי, זה לא שאני לא יכול לעשות את זה, אז למה לא לעשות את זה? ואז אתה מתחיל לחשוב על זה, וכן, הרכב הבא יהיה יותר משוכלל, יותר מהיר, יותר כיפי, ואז גם אתה יכול לתרץ לעצמך תירוצים, הוא גם יהיה יותר חסכוני ויותר בטיחותי, ואתה מתחיל לשכנע את עצמך, אבל גורם הסביבה פה הוא בוודאות משפיע. אני בטוח שאם היינו חיים בסביבה שבו אנשים היו נוסעים ברכבים ישנים לאורך שנים, אז עצם המחשבה הזאת לא הייתה עולה בכלל, כי לא רק שזה היה הופך אותנו לחריגים, אלא גם זה לא היה בכלל יושב על האג'נדה של בוא נחליף עכשיו רכב. הדבר השני זה, אני חושב, התרבות המערבית שאנחנו חיים בה והרצון כל הזמן להשיג עוד. הרצון אפילו לרצות עוד. זה הופך להיות טבוע בנו הדבר הזה. באחד השירים משנות ה-80 יש משפט שאני מאוד אוהב שאומר Too much is not enough. וזה מאוד מאוד מתחבר לי לנושא הזה, כי זה כאילו לא משנה כמה יהיה, תמיד אנחנו נחשוב על הדבר הבא. ולאו דווקא במונחים של הישגים, אלא יותר במונחים של צריכה.
מעניין מה שאתה אומר. אז הפרק שלנו באמת עומד לעסוק היום באיך להשתחרר מהמרדף אחרי הדבר הבא, ולהתחיל להיות מושרים במה שיש לנו. בעצם יש שתי תפיסות עולם מרכזיות. התפיסת העולם האנכית, שהיא באמת מאוד מאוד מקובלת בעולם המערבי, שאנחנו כל הזמן נמצאים בהשוואה לזה שנמצא לצידנו. ואם הוא נמצא, יש לו יותר ממני, אז אני חייב למהר ולהשיג את זה, א', כי זה בא הרבה פעמים על חשבוני, וב', אני חייבת להשוות, אני חייבת להיות באותו מקום. וההשוואה הזאת היא מייצרת אצלנו תחושה של חוסר סיפוק. אני לא מספיק מרוויח, אני לא מספיק בסטטוס, אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק חכם, אני לא מספיק מוצלח. ההצלחה, אנחנו כל הזמן במין השוואות כאלה. הרשתות החברתיות מאוד מאוד העצימו את כל הדבר הזה, כי יש איזה מין פייק עולם שם בחוץ, שנראה שכולם חוץ מאיתנו עם מלא מלא כסף, כל היום נמצאים ברסל בתאילנד, מרוצים החיים שלהם, בחגיגות אינסוף, ילדים שלהם מתנהגים למופת, כל החיים שלהם מתוקתקים, הכל נפלא, כולם נמצאים רק בהיי כל הזמן, ואנחנו נמצאים בחיים, בסיזיפיות של החיים, בניסיון להשיג את אותו דבר, באשליה הזאת שהנה אני רק אשיג את הדבר הבא, ואני כבר אהיה מאושרת, והחיים שלי יהיו נפלאים, והכל יהיה פנטסטי בחיים שלי, ובפועל מה קורה כשאנחנו משיגים את הדבר הבא?
אנחנו מהר מאוד מרגישים שוב לא מסופקים, ושוב בהשוואה לאלה שלידינו, מצידנו, מסביבנו.
עכשיו זה מדהים, נכון? כי יש לנו, אנחנו כל הזמן מציבים איזושהי מטרות, חיצוניות לנו אגב, להשיג משהו. אנחנו משיגים את זה הרבה מאוד פעמים, אנחנו משיגים את המטרות שלנו. כמה זמן אנחנו מרוצים? כמה זמן אנחנו יושבים בשקט?
תקופה קצרה.
תקופה קצרה. ואז מיד צץ לנו...
הדבר הבא.
החזק יותר, הגדול יותר, נכון? Mm-hmm. ואנחנו רואים באיזושהי אשליה שאם רק זה יהיה לנו, אנחנו... הכל יסתדר לנו בחיים. אנחנו נהיה מאושרים. Mm-hmm. וזאת אשליה, זה לא אמת. וזה נובע הרבה מאוד פעמים מאותה השוואה אינסופית שלנו, את החיים, את הדברים החיצוניים לנו, את המכונית הנוצצת, לדבר הבא שלנו. וההשוואה הזאת מייצרת אצלנו תחושת אי סיפוק תמידית, ואת התחושה הזאת של האם הכוזבים שאנחנו צריכים להגיע אליהם. כשאנחנו מפסיקים לעשות את ההשוואה הזאת, או כשאנחנו חיים באיזה סביבה, התפיסה מול התפיסה האנכית הזאת היא בעצם תפיסה אופקית. התפיסה האופקית אומרת, רגע, 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 יש הכל בשפע לכולנו. לכולנו יש זכות שיהיה לנו בשפע. אף אחד לא על חשבוני, ולכן אין בעצם תחרות בכלל בעולם הזה. יכולים להיות לי קולגות, אבל זה בסדר גמור, כי יש מספיק גם לי וגם לקולגה שלי. ולכן, מה שיש לי, אם זה מה שאני צריך כדי לספק את הצרכים העובדתיים שלי, זה מספיק, ואין סיבה שאני אשאף למקום אחר, ואז המטרות שלנו, הן הופכות להיות יותר מטרה של הגשמה פנימית, ערכית, במקום הגשמה חיצונית. אתה מבין מה אני אומרת?
אני מבין לגמרי. השאלה שעולה במקרה הזה, של מה שנתת בדוגמה האופקית, זה האם זה לא גורם לנו לבינוניות? הרי אם אתה אומר, וואלה, מה שיש לי זה בסדר, זה מספיק, למה שאני אשאף ליותר? אז זה נכון שזה יופי שאתה לא עסוק יותר בתרדות המרדף אחרי הרכב החדש או הדירה האחרת, אבל מצד שני זה גם יכול להשאיר אותך באזור הנוחות, ובעצם בשאיפה הזאת היא לבינוניות, שזאת התוצאה הסופית שעלולה להיות.
זה הפחד שלנו. הפחד שלנו מלהפסיד, הפומו, fear of missing. אם אני לא אהיה על פרפקציוניסטיות, אני משהו אפסיד בדרך, אני אפספס משהו, אני לא אציב לעצמי מספיק מטרות. המציאות מראה שהאדם הוא שאפתן מעצם היותו, אחרת היינו עדיין בלי יש. Mm-hmm. היינו בטח לא היינו עם אינטרנט, עם רשתות חברתיות, עם חשמל וכל השאר. אנחנו כל הזמן מציבים לעצמנו, האדם מעצם היותו רוצה לעשות את הטוב ביותר שלו ברגע נתון, הוא רוצה באמת לתת מעצמו את המקסימום. אם לא דיכו אותנו, אם לא הורידו לנו את הביטחון, לא מכירה שום תינוק שאומר, מה עכשיו להתחיל לזחול, וואלה, זה כזה מאמץ, עזוב אותי, אני נהנה לי לשכב פה, להסתכל על השמיים ועל התקרה, מאכילים אותי החיים שלי דבש.
תינוק סטלן.
בדיוק. לא מכירה תינוק כזה. אתה רואה תינוקות שהם נולדים והם מגלים את היד שלהם, הם מסתכלים עליה בסקרנות אינסופית, ואז הם תואמים את זה כדי להבין מה זה הדבר הזה. וכשהם מתחילים לזהות צעצועים ולהחזיק צעצועים, אז זה מיד, נכון, אנחנו רואים את זה על הבת של החנית שלנו, שכמה היא המדהימה והמתוקה הזאת. הנה, עכשיו יש צעצוע חדש, והיא על הבטן, היא כבר מנסה וכבר עושה את הניסיונות שלה לזחול. אין לה רגע דל שבו היא אומרת, עזבו אתכם, בחיית אמא שכם, מה אני צריכה את זה עכשיו? טוב לי, טוב לי במה שיש. היא לא נשארת במקום הזה. Mm-hmm. והיא עושה את הכי טוב שהיא יכולה כדי להשיג את הצעצוע, כדי להגיע לאן שהיא מגיעה. ואם היא לא משיגה את זה והיא רוצה את זה, היא תודיע לנו שאנחנו לא עומדים בקצב ושאנחנו לא עושים את מה שהיא רוצה. נכון?
נכון.
אז זה האדם מעצם טבעו. האדם מעצם טבעו הוא סקרן, הוא שאפתן, הוא רוצה לעשות את הכי טוב שלו. השאלה היא, האם הבית הגדול הבא, הטייטל הגדול הבא, ההתקדמות הבאה, המכונית הבאה, האם זה מה שייתן לנו את הסיפוק, או שזה מה שיוצר אצלנו את אותה תחושת אי סיפוק, את אותה תחושה של החמצה בסופו של דבר, ואז אני חי חיים שלמים בתחושה שאני כל הזמן ליד החיים.
שאלה מעניינת, אני אשקף דוגמה תיאורטית ותגידי לי מה את חושבת. בוא נניח שהיית מסוגלת להיות במצב שאת קונה את הרכב הבא ואת הבית הבא ואת הדברים הבאים שאת רוצה, או שאת מגדירה לעצמך שאת רוצה, ואת יודעת בוודאות שהסביבה שאת נמצאת בה לא תעשה את זה, לא מסוגלת לעשות את זה. האם זאת נקודת העצירה? האם שם תגיעי למסקנה, וואלה, יש לי מספיק, אני גם בהשוואה לסביבה הגעתי לנקודה שאני מרגיש טוב עם עצמי ובאמת לא צריך יותר מזה?
אז אם אתה זוכר, דיברנו בפרקים הקודמים על צד על איך שהמוח שלנו עובד. והמוח שלנו עובד על זה שמה שנמצא בפוקוס שלנו, מזה הוא מושך לנו יותר, מה שנקרא מושך דומה בדומה. אז אם אני שמה לי ככה בפוקוס שלי להשיג את הדברים הבאים כל הזמן, שים לב, זה הכל דברים חיצוניים שאנחנו מדברים עליהם, אז אני כל הזמן נערה בסביבה שלי, לא את אלה שיש להם פחות ממני, אני רואה את אלה שיש להם יותר ממני. ואז זה ייצר לי את הדרייב הזה עוד הפעם לאם הכוזבים האלה להשיג את הדבר הבא. וזה מכניס אותנו למה מניע אותנו? מה אדם כזה שיש לו תחושת הישג חושב בלילה לעצמו על עצמו?
סיפוק, כי השגתי את מה ששמתי לי למטרה.
מעולה. עכשיו אתה מרגיש סיפוק, סיפוק מההישג שהשגת, נכון? סיפוק בעצם מה... החיים שלך, נכון?
כן, שמתי מטרה, אחת מתוך הרבה, והשגתי אותה.
מצוין. וכשאתה נמצא בסיפוק הזה, שהשגתי את המטרות שלי, אדם כזה שמשיג את המטרות שלו, ושחש סיפוק מהמטרות שלו, מה הוא חושב על עצמו עמוק בלב? שמה יש לו?
שהוא מוצלח.
שהוא מוצלח. זאת אומרת, מה שבאמת רציתי להשיג לעצמי, מעבר לסיפוק, מעבר למטרה שלי, זה את אותו פרס, את אותו תחושה טובה שאני בן אדם מוצלח, שאני בן אדם ראוי, שאני בן אדם שאני שווה, שהערך הפנימי שלי בעיני עצמי עולה למעלה. הגיוני?
את בעצם אומרת שהישגים החומריים החיצוניים בסופו של דבר נועדו לשרת את תחושת ההצלחה הפנימית שלך, שלי כבן אדם.
נכון, עכשיו זה לא רק הצלחה פנימית, זה גם חלקם עונים על הצורך הזה של להרגיש שהערך הפנימי שלי בעיני עצמי עולה. זה יכול להיות גם תחושה של ביטחון, ביטחון כלכלי, ביטחון חברתי, ביטחון של שייכות, אוקיי? אני הזכרת מקודם את ההשוואה לסביבה שלי. כשאני נמצא בסביבה שכולם נוסעים ב... לא יודעת מה, איזה רכבים בג'יפים, וגם לי יש ג'יפ, אז אני שייך, אני חלק מאותה חברה. אם אני חי באיזה מקום שבו, לא יודעת מה, חזרתי לשנות ה-50 וכולם נוסעים על רכב עם המנואלה הזאת, הידנית שמסובבים, אז הרכב שלי כבר עלול להיות מנקר עיניים מדי. ואז אולי אני לא רוצה את זה בהכרח. כי אני רוצה את התחושה הזו של השייכות, שאני חלק מה, שאני חלק לגיטימי מה. וזה נותן לנו עוד הפעם את התחושה הזאת של הביטחון. אז הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב לזה, ואנחנו נופלים לאותו ערכי אמצעי, ואנחנו שמים אותם כנר לרגלנו, במקום לעצור ולחשוב, רגע, מה אני באמת באמת רוצה, כי מה זה ייתן לי? וכשאני מגיע לערכי המטרה שלי, בעצם לאותם רגשות שלי, שהם חמקמקים, כן? אני עכשיו מסופק ומחר אני כבר לא מסופק. עכשיו יש לי מטרה כזאת, מחותיים יש לי מטרה אחרת. כי אני לא מברר עם עצמי מה זה נותן לי, איזה תחושה פנימית עמוקה זה נותן לי. לפעמים אני לבד לא יודע להגיע לתחושה הזאת. אני נעצר בערך האמצעי, אני רוצה הרבה כסף, כי זה נותן לי מה? תחושה של?
ביטחון.
ביטחון, מעולה. ואני אומר, רגע, בהכרח הרבה כסף ייתן לי תחושה של ביטחון כלכלי?
יכול להיות שכן.
ויכול להיות שלא.
נכון.
נכון? דיברנו על זה גם כן פרק קודם, שהרבה אנשים עשירים מנסים להעשיר את עצמם עוד ועוד ועוד, והם לא חיים בתחושה של ביטחון כלכלי. כי יש בתוכי משהו, איזושהי אמונה פנימית, מגבילה לגבי עצמי, שמונעת ממני את אותה תחושה של ביטחון כלכלי. ויש אנשים שיש להם הרבה פחות, והם חיים ביופי של ביטחון כלכלי. הם לא מרגישים שהם דבר חסר להם. אז המקומות האלה שמניעים אותנו הרבה פעמים להישגיות היתר הזו, זה גם אותו פרפקציה שאני רוצה שיהיה לי הכל מושלם והכי טוב ויותר מכולם ובהשוואה האנכית הזאת, וגם אותם ערכי אמצעי שאני לא עוצרת לבדוק מה הערך המטרה שלי. והאם יש לי כבר את הערך מטרה שלי? ואם יש לי את הערך מטרה שלי, עובדתית, יש לי את זה כבר. ואני עדיין מרגיש שחסר בתוכי מה האמונה שלי. מה מניע אותי לראות את הדברים בדרך שבה אני רואה את הדברים, שזה לא מספיק לי. וכשאנחנו מתחילים לפעול במסלול הזה, אז אני מתחילה להבין מתי זה מספיק לי. ואני מפסיקה לחיות בתחושת החמצה ומרדף אחרי הדבר הזה, ולחיות ליד החיים שלי. כי מה שקורה כשאני כל הזמן במרדף, אני מרגישה מסופקת בחיים בסופו של יום?
יש נקודות שבהם מרגישים מסופקים, ובשאר הזמן אתה נמצא במרדף. מצד שני, אתה מרגיש כמו כולם מסביבך, אני מעריך. כי כולם נמצאים במרוץ הזה.
אז אתה אומר, זה עונה לי על התחושה, על הערך, על הערך מטרה שלי, של התחושת שייכות.
אתה חלק ממשהו.
אני חלק ממשהו. אני כולם נמצאים במרדף הזה. יחד עם זאת, ביום יום, הרבה פעמים התחושה שלנו, תחושה של חוסר.
של עייפות.
עייפות, מותשות, שאני במרדף אינסופי, שאני בלופ עם עצמי. זה משאיר אותנו עם הרבה דאגות, עם סטרס מאוד 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 גבוה כלפי החיים שלי. עכשיו, אתה יודע, בסטרס, יש, אנחנו מתייחסים הרבה פעמים לסטרס וללחץ באופן כללי כמשהו שלילי. למרות שיש הרבה מחקרים שאומרים שלחץ במידה מסוימת, סטרס במידה מסוימת זה מצוין, כי זה גם מניע אותנו לפעול ולמצוא פתרונות ובאמת להשיג את המטרות שלנו. אז עצם העובדה שאנחנו מתייחסים לסטרס כמשהו לא טוב, כבר זה מייצר לנו את אותה פגיעה שאנחנו חוששים ממנה. אז אני ככה מסייגת לרגע את העניין הזה של סטרס, אבל רובנו חיים בתחושה של עודף סטרס. זאת אומרת, אם יבדקו לנו ברגע נתון את מידת הקורטיזול בגוף שלנו, אנחנו נראה שאנחנו נמצאים בעודף. אז יש לנו הרבה פגיעות גופניות בסופו של דבר. לחץ דם גבוה, בעיות של לב ובעיות פנימיות אחרות, מחלות אחרות, כי אנחנו לא עומדים בעייפות החומר הזאת, כל הזמן לרדוף עוד ועוד ועוד ועוד. ולכן הדבר שאני רציתי היום להביא את זה, זה בעצם שתי הנקודות האלה, המקומות האלה, קודם כל של לבוא ולהתחיל לבדוק מה באמת מניע אותי, מה אני באמת הייתי רוצה להשיג, מה המטרות האמיתיות שלי, כשאני חושבת באמת באמת על הערכים שלי, על האמונות שלי, על מה חשוב לי בחיים, האם יש לי את זה או אין לי את זה, האם זה כבר נמצא, איפה זה נמצא בחיים שלי, איך אני מחכה ובעצם עושה מודלינג, לוקחת את איפה שיש לי את זה, איפה שזה מספק אותי, ובעצם משליחה את זה למקומות שעוד אין לי את זה, איך אני עושה את זה, ואם אין לי את זה, מה גורם לי שלא יהיה לי את זה, האם זו המחשבה הזאת של אין לי, היא זו שמיוצרת לי את העדשות האלה שאין לי ומגדילה את זה ואני חיה, ובעצם שמה לעצמי קצת תוקעת לי מקל בגלגלים, כי אני נמצאת במחשבה הזו של אין לי ושאני חייבת ואני צריכה, וזה מייצר לי את התחושה הזאת של אין לי, זה מגדיל לי את הסטרס על זה שאין לי ואני חייבת להשיג את זה, ועכשיו אני נמצאת בלופ כזה עם עצמי, ובסופו של יום יוצר לי חיים של חוסר סיפוק, של חוסר משמעות, של חוסר מרוצות, של עייפות החומר, של תשישות. וזו נקודה אחת. הנקודה השנייה היא להתחיל לבדוק מהם אמונות שאיתם אני ניגשת לחיים. עם איזה אמונה אני בכלל מגיעה למטרה שהצבתי לעצמי. המטרה הזאת, מה היא מייצגת אצלי? מה היא מעוררת אצלי? מה היא באמת תשיג לי? הרבה פעמים כשמגיעים אליי לקליניקה, אומרים לי אני רוצה משהו, בדרך כלל אומרים לי אני לא רוצה משהו, כי אנחנו יודעים לדבר יותר טוב בלא רוצים מאשר ברוצים. וכשאני שואלת, אז מה תרצי במקום? אנשים לא יודעים לענות לי.
זו שאלה מאתגרת. איפה עוצרים? מה מספק אותנו?
זו שאלה מאתגרת, כי אנחנו אף פעם לא עוצרים לחשוב על זה. אנחנו לא עוצרים לחשוב, רגע, יהיה לי את הרכב הזה שאני רוצה. איך זה משפיע על החיים שלי? איך כל תחומי החיים שלי מושפעים? אז יהיה לי את הרכב הזה, אני צריך לקחת לדוגמה הלוואה בשביל להשיג אותו. אז יהיה לי עכשיו הלוואה בבנק, אני אצטרך לעבוד אולי קשה יותר כדי להשיג את מה שאני צריכה, כדי להחזיר כל חודש בבנק. אולי זה יצמצם לי דברים אחרים מאיכות החיים שלי. אני לא אוכל לנסוע לחול, אני לא אוכל לנסוע לחופש, אני לא אוכל לעשות לא יודעת מה. משהו עם הילדים שלי, אולי זה יפגע לי, אני לא עוצרת לחשוב על זה. אולי זה יפגע לי בתחומים חשובים יותר בחיים. אולי השגת הרכב הבא זה משהו כי יש את זה לחברה, וזה אולי ייתן לי תחושת השייכות שאני כמו מי שאני רואה בסביבה שלי, בשכונה שלי, בחברה שאני מסתובבת בה, אבל זה יחרסם לי בתחושות אמיתיות חשובות לא פחות, ואולי אפילו משמעותיות יותר בתחומים אחרים בחיים שלנו. וכשאנחנו עוצרים לחשוב על השאלה הזאת, איך השגת המטרה הזאת תשפיע על התחומים השונים בחיים שלי, איך זה יראה ממש, איך אני נשמעת שם, איך אני נראית, מה אני רואה מהסביבה שלי, כמה זמן זה מחזיק את זה, כמה זמן אני מחזיקה מרוצה, יש לי את תחושת הסיפוק. אחרת ששיפצנו את הבית וקנינו מנורות חדשות ויפות שלחנו ובחרנו אותם והם ככה קישטו יפה את הבית, אני זוכרת שבמשך חצי שנה ישבתי בבית ורק נהניתי להסתכל על המנורות. אבל היום, כמעט עשור אחרי, נכון? המנורות האלה לא נותנות לי כלום.
כן, התרגלת.
התרגלתי, הן כבר לא מרגשות אותי, אני כבר לא רואה אותן כיפות באופן מיוחד, אני כבר לא רואה אותן בשום דבר מדהים ומספק.
מצד שני, את מסכימה שלהישאר עם המנורות המקוריות שהקבלן שם בבית, זו לא באמת הייתה אופציה מספקת, נכון? כלומר, בכל זאת צריך למצוא איפשהו.
נכון, אז אנחנו רוצים למצוא את המקום המאזן הזה. אני רוצה לעצור ולבדוק, האם אני עכשיו במרדף, כי אני באיזושהי תפיסה אנכית, שאלה שמקדימים אותי, או יש להם טוב ממני, או יש להם יותר ממני, הם מייצרים אצלי איזושהי קנאה, או איזו תחושה של פנימית שאני לא מספיק טובה, או לא מספיק שווה, האם זה פוגע בערך שלי, ואז כדאי לי ללכת לטבל בערך שלי, במקום בלהשיג את הדבר הבא. האם מותר לי להיות שונה ועדיין שייכת? או בתפיסה הפנימית שלי, באמונה הפנימית שלי, אני חייבת להיות כמו כדי להיות שייכת. זה שאלות שעליהן אני רוצה להתחיל לענות. וכשיש לי את התשובות האלה, ואיך זה באמת משפיע על כל תחומי החיים השונים שלי, אז ורק אז אני יכולה להתחיל לבוא ולהגיד, אוקיי, אז עכשיו איזו מטרה אני רוצה להציב לעצמי? מה המטרה האמיתית שלי? איזה ערך באמת אני רוצה להביא לידי ביטוי בחיים שלי? ומה כבר יש לי ואיפה כבר יש לי את זה בחיים שלי? ולהתחיל להגדיל את הראייה הזו של איפה אני מרגישה את זה כבר. איך זה מרגיש לי כשזה כבר פה? איך זה משרת אותי בכל התחומים של החיים שלי? איזה מערכות יחסים זה מייצר לי בחיים שלי? וכשאני מתחילה להשלים ולהביא את הערכי מטרה שלי לידי ביטוי, אז אני מגיעה לאיזשהו איזון בין המרדף לבין הסיפוק. ואז אני בעצם מתחילה לחיות חיים מסופקים. אז זהו בינתיים, זה אלה נקודות שרציתי. זה פרק קצר, החיה חשוב לי. היה לנו הרבה שיחות עכשיו עם כל החגים שהיו על, על הנושא הזה של מה אני מחמיץ שם בחיים, מה אני צריך ומה אני לא צריך. היה לי חשוב רגע לעצור ולעשות איזשהו פרק על הנושא הזה של איך אנחנו משתחררים מהמרדף אחרי הדבר הבא. איך אנחנו מצליחים לחיות בחיים באמת מסופקים, מסופקים על אמת, לא בכאילו. איך אנחנו מייצרים לעצמנו את החיים המסופקים האלה? איך אנחנו מפסיקים להשוות את עצמנו לכל האיים הכוזבים שיש כאן, לפק רשתות חברתיות, לתחושה הזו של הערך שלנו, של השייכות שלנו? איפה אנחנו מביאים את האמונות שלנו, ובעצם נתחיל להיות ממוקדים בערכי מטרה שלנו במקום ערכי האמצעי שלנו, ולהפסיק לתת לערכי האמצעי לבלבל אותנו, ולהבין איך באמת החיים שלנו ייראו כשאנחנו נשיג את מה שאנחנו באמת רוצים. ואז אנחנו יכולים להתחיל לייצר אצלנו מטרות שהן לא מטרות חיצוניות לנו, אלא מטרות פנימיות שנותנות לנו הישג פנימי עם תחושה פנימית, לא של סיפוק רגעי, אלא של סיפוק מעמיק. לדוגמה, אנחנו נתחיל להשקיע יותר במערכות יחסים שלנו עם עצמנו ועם הסביבה שלנו, שהם חשובים לנו יותר מאשר אם יהיה לנו רכב כזה או אחר. הגיוני?
הגיוני מאוד.
מעולה. אז אני חושבת שנילינו על כל הנקודות. עניתי לך על השאלות ההתחלתיות שלך, אגב.
אני חושב שכן.
מעולה. אז זהו לפרק הזה. תודה שהקשבתם לנו. אנחנו אילנית ואלון. אפשר לשאול שאלות ולהמשיך להרחיב בנושא בקבוצת מחוברות לשפע עם אילנית הרשקוביץ הזה בפייסבוק. להציע לנו רעיונות ולשתף את הפודקאסט בסטורי, בפייסבוק, באינסטגרם, בכל דרך שנראית לכם, ולהביא ולפזר אותו לעוד נשים ואנשים שיכולות גם הן להתרם מהנושאים האלה. ובאופן כללי, באתר שלי לגעת באופק. ומזכירה, דברים נפלאים קורים בדרך. זהו, נגיד תודה רבה למאזינים שלנו, לך אלון שאתה משתתף איתי בפרקים האלה, וביי!
ביי!
ביי להתראות!